שלום למאזיני גלי ישראל ששומעים את השיעור בימי שישי לצופים באתר ליבה. יש כאן כמה מכינות קדם צבאיות, ברוכים הבאים כולכם. אורחים מאזור המרכז, חשוב, אתם מוזמנים תמיד, אבל יש שיעור בימי ראשון באנגר 11 בתל אביב, יותר קלאב אם בא לכם. בקומה הראשונה, מי שראה, יש חנוכיה עם סיפור היסטורי מרתק, שווה להתעכב. שבוע הבא, המוזיאון, מוזיאון היהדות של המקום, פתוח חופשי לבאי השיעור לסיור בתערוכת חנוכיות מיוחדת שלהם. שבוע הבא אחרי השיעור, כניסה חופשית לתערוכה מרתקת כאן במוזיאון. תודה לכל מי שבא בחצי שעה איחור, הגיע הזמן להסביר. אנשים שאלו אותי פה מה פשר התזוזה של חצי שעה קדימה. אז אני מקווה שהתירוץ מספיק ימצא חן בעיניכם. השיעור שאתם תשמעו עכשיו הוא עבר הערב בפורום מטכ"ל. לא פחות, כן. הגעתי משם עכשיו. זה הפרחים לצה"ל. הפרחים לצה"ל. הגעתי משם עכשיו, ובאמת זה מאוד מרגש ומשמח שלקראת חנוכה זה היה ערב גיבוש לאלופים ונשותיהם, ושרצו תכנים כאלה לפני חנוכה. בוא נגיד שאת הערכות שלי על איראן הם פחות רצו לשמוע הערב, אבל מה שתשמעו גם עניין גם אותם, וכמובן שהזמנים שלהם היו קודמים לזמנים שלי, אז אמרנו שנדחה כאן בחצי שעה. אבל במובן מסוים אפשר להגיד שזה היה שם מופע חימום. בעצם אני התאמנתי על אייזנקוט, ועכשיו אני נותנת לכם את המופע האמיתי, זה הדבר האמיתי. כמו שאומרים אצלנו בצהל, קשה באימונים קל בקרב, אז אנחנו מתחילים. חנוכה. יש פרשות מרתקות של יוסף ואחיו, יעקב ובניו. אני מקווה שבשבוע הבא, יש שיעור כמובן בחנוכה, נעסוק גם בפרשות וגם בחג, אבל פשוט לא יכולתי להתאפק שניכנס כולנו לחג יחד עם הסקופים הקדושים שאנחנו הולכים ללמוד הערב על החג הזה. במובן מסוים, באמת חנוכה סובל מדימוי ילדותי מדי, כי חנוכה, חג יפה כל כך, אור חביב מסביב, גיל לילד רך, ומאז שלוין קיפניס כתב את המילים, זה באמת כזה לגיל הרך, חג לילדים. ויום כיפור, בוא נגיד, זה חג רציני. אבל חנוכה, קלטנו את הקטע. ונשתמש הערב בשיטה שאני אוהבת להשתמש בה גם בחיים הפרטיים שלי, זה מאוד ממקד, מאוד עוזר. כתב הרבה מאוד פעמים הוא מבולבל, והוא אוסף המון המון חומר. והוא מגיע לעורך המהדורה, שהוא בדרך כלל דמות מאוד ככה סמכותית, ומנסה להסביר לו. ואז העורך שואל במשפט אחד, מה הכותרת שלך? מה הסטרייפ? זה בלשון הטלוויזיה, זה המשפט הקצר, מעט מאוד מילים נכנסות שם, מה הסטרייפ שאנחנו כותבים על המסך? תן לי את זה במשפט, מה אני אומר לצופה? מה הכותרת? ובמובן מסוים, זה עוזר בחיים להתמקד בהרבה נושאים. מה הכותרת שלך? מה אתה רוצה להגיד? וזה מה שאנחנו אומרים הערב לחנוכה. חנוכה, מה הכותרת שלך? מה חנוכה מספר לנו? ואנחנו נלך על ארבע כותרות חדשותיות ממש, בהקשר הזה של חנוכה. והראשונה שבהן היא שחנוכה הוא לא רק פולקלור. מה זה אומר? תראו את הטקסט הבאמת המיוחד הזה של רבי פנחס מקוריץ, הוא מהדור הראשון, מתלמידיו של הבעל שם טוב, ממש עוד למדו מהבעל שם טוב עצמו, תלמידים ישירים שלו בדור הראשון של החסידות. והוא אומר לנו, רבי פנחס מקוריץ, אור הגנוז בא בשעת הדלקת נרות חנוכה. על כן, יש לכל אדם להישאר אצל נרות שלו אחר ההדלקה חצי שעה. אני הכרתי את זה כמנהג של נשים דווקא, שנשים נוהגות לא לעשות מלאכה ולהתבונן בנרות, כתוב בחסידות, להסתכל, לראות מה הנרות מספרים לך. אומר רבי פנחס מקוריץ, זה גברים ונשים, ואולי גם ילדים כאחד, להסתכל, לשהות, כי קורה כאן משהו. כי יש כאן סיפור, ומלחמת, אפשר להגיד, האור והחושך, זה הסיפור עד היום, כן? מלחמת הקיום של כולנו עד היום. הדבר הראשון שאלוקים אמר זה ויהי אור, ומאז זה הסיפור, להאיר ולא להחשיך. שלשום, שמעתי רדיו בלילה, ומאוד מאוד נבהלתי מהמילים, זה התחיל, זה צריך לפטר את העורך חדשות הזה, כי הוא התחיל את הידיעה במילים, 9 הרוגים בפיגוע דריסה, ובסוף אמר בגרמניה, לא שזה מרגיע, ויש גם נפגעים ישראלים, וגם אם אין נפגעים ישראלים זה מאוד מצער, אבל פתאום אתה קופץ, זה מילים כאלה שלנו, פיגוע דריסה, פתאום זה מיובה לצערנו גם לאירופה. מאבק החושך והאור הוא מאבק תמידי, וחנוכה הוא בעצם התמצית של המאבק הזה, ונכון שחנוכה הוא נורא סביבונים ולביבות וסופגניות ודמי חנוכה, אבל בשעת ההדלקה קורה משהו, יש פה איזה סיפור, יש התרחשות, יש קדושה, לפני כמה ימים צלצלה, לפני כבר כמה שבועות, צלצלה אליי בחורה ששמה שמרית, היא הציגה את עצמה מתוך ערוץ אורות באתר ויינט, וביקשה לבוא ולראיין אותי ואת בעלי ידידיה, ראיון לחג, כל מיני דמויות מתראיינות, כל יום שמונה ימים, אז שמונה ראיונות, מנשיא המדינה עד קובי אפללו, וכל מיני דמויות שהיא רוצה לראיין אותם על החג, על רקע חנוכיה. אז הסכמנו להתראיין, ואז מגיע אלינו, שוב, כבר לפני שלושה שבועות, אני אפילו לא זוכרת אם זה היה בכסלו או בסוף חשוון, מתייצב אצלנו צוות בבית, שמרית, צלם, מפיקה, וחנוכיה בידם, חנוכיה יפה מכסף, ומניחים אותה על השולחן אצלנו בסלון, ועם נרות יפים כאלה, משמן, גפרורים, ואומרים לי ידידיה, לפני כל ראיון, כל מרואיין מדליק, בבקשה. עכשיו הוא אומר להם, רבותיי, כפתת בחשבן, לא יודע, מה התאריך היום, מה... יש לנו היתר מרב. אומר לו, מה זאת אומרת? ופה שמרית מסבירה, רגע, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא עכשיו בדיחות על הבורות של החילונים, רגע, זה עכשיו משהו אחר. יש לה היתר מרב, תקשיבו טוב. היא אומרת לו, תקשיב, אנחנו כבר אין, בדקנו, עשינו, הרב הראשי גם מתראיין לנו, והוא גם עושה ככה. אתה עכשיו לוקח כוס מים, ואתה מברך על המים בכוונה, ובניגון ובנעימה של חנוכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך, אתה מברך על המים שהכל נהיה בדברו, ואתה שותה את המים האלה, ואתה אומר את השם המפורש, את שם השם, את מה שנקרא בשם ומלכות, אתה מברך על המים האלה, כי אתה שותה אותם, זה מותר. זה מותר, עד כאן בסדר גמור, לברך על מים בניגון של נרות חנוכה, מותר. עכשיו, אתה לוקח נר, ואתה מברך, בלי שם ומלכות, אתה אומר רק השם ואלוקנו, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך עולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אבל גם את זה אתה אומר בניגון. אבל זה בלי השם המפורש. מותר? מותר. אנחנו בחדר עריכה מדביקים את זה ככה. נעשה את זה, קוראים לזה דיזולב, דרך הנרות. אנחנו כאילו, אתה תברך, ואז יראו פתאום את הנרות, ואז פתאום זה לא יהיה חיתוך, לא יהיה קאט. יהיה איזה משהו. אנחנו נעשה את זה כל כך טבעי, אין, עשינו את זה עם זה ועם זה ועם זה, זה יוצא מדהים, זה מותר, זה כשר הלכתית, קדימה. עכשיו ידידיה לוקח ומתחיל לברך על כוס של מים, וכולם כזה, אמן, ואנחנו מסתכלים, והוא אומר להם, תקשיבו, אני מפחד שאני אתפוצץ מצחוק באמצע, אבל שמרית אומרת, גם לזה יש לנו פתרון, אתה לא המרואיין הראשון ולא האחרון. פה היא נוקבת שם של מישהו מפורסם, אני לא, אין לי אישור להגיד את שמו, שכבר התפוצץ מצחוק. אנחנו הוצאנו מלפפון מהמקרר שלו. ואמרנו לו, אין שום בעיה, עם המים גמרת, אתה לא יכול לברך שוב על המים, שתית. עכשיו אתה אותו דבר עושה בניגון, בורא פרי האדמה. ואז הוא שוב צחק. היה בורא פרי העץ, היה בורא מיני מזונות על ופל, יכול להיות שהוא השתכר בסוף על איזה בורא פרי הגפן, אני לא יודעת לאן זה התפתח, אבל זאת השיטה. ואנחנו עומדים בסלון ועושים את זה, אחר כך גם התראיינו, ומרגישים כמו שני טמבלים גמורים. והשבוע כשראיתי את המשפט הזה, הבנתי. אתה לא, חנוכה יורד כשהוא יורד, בקפה, בכסלו, כשאתה מדליק נר ראשון, מגיע אור גנוז בשעת הדלקת הנרות, וצריך להתבונן בהם, ויש שם איזה אירוע. לא קורה שום דבר כשמגיע צלם וכתבת של ויינט, הלך על הסלון ואומרים לך לעשות בכאילו על תפוחים ועל מים. וממש, זה היה מוזר, להדליק נרות חנוכה לפני כן, ולנסות כאילו לעשות את את האיבנט, לעשות את האירוע. אבל אפשר להבין למה חנוכה נתפס כאיזה חמודי כזה, כאיזה מאמי כזה, באמת כפולקלור. באמת, באמת, זה, 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 זה חג מקסים. אי אפשר לקחת ממנו את ההיבט, את ההיבט הזה. הרמב״ם בעצמו כותב לנו שמצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. איזו הגדרה מתוקה. מצווה חביבה היא עד מאוד. בהלכות חנוכה הוא כותב את זה, בהלכות. זאת מצווה חביבה מאוד. מצד שני, מצוות חנוכה. וזה פחות צד מוכר שלה. היא גם מצווה מחייבת עד מאוד. כשישבתי קצת השבוע להכין את השיעור, אתה מגיע לדיונים הלכתיים מרתקים, מאוד מדויקים, מאוד, הייתי אומרת גם, יורדים לפרטים הכי הכי, לרזולוציות הכי הכי קטנות. למשל, שאלה מעניינת שהתקלתי בה, האם חסר בית, האם הומלס מדליק נרות? אומרים, נר איש וביתו, הוא מדליק נרות אם אתה ישן ברחוב. והתשובה, לפי חלק מהפוסקים, לפי הרב שטיינמן, הוא צריך להדליק, חייב בהדלקה, אבל רוב הפוסקים אומרים שהוא צריך לראות נר חנוכה דולק אצל אחרים, להתבונן בו, ולברך עליו רק ברכה אחת שעשה ניסים לאבותינו. זה סצנה ככה מאוד יצירתית, סצנה ספרותית כזאת, איזה הומלס שמחפש נר של אחרים, לראות, לברך עליו. אז יש הלכות מאוד מדויקות, ויש גם מנהגים של כל עדה וכל כל סגנון וכל משפחה, וזה לא צחוק. כלומר, אני זוכרת שלפני כמה שנים, גם התבלבלנו ושכחנו מאיזה צד מתחילים, תמיד כל שנה אני שוכחת מחדש, מאיזה צד מתחילים להדליק. אתה בעצם, נגיד אנחנו כבר בנר השלישי או הרביעי, אז הנר החדש הוא הראשון שמדליקים, או הנר הראשון הכי קיצוני הוא הראשון שמדליקים, ושוב, זה לא שאלה כזה טוב במה הם מתעסקים שם, זאת שאלה. ואז צלצלנו לחמי, לאבא של בעלי, שהוא רב, ושאלנו אותו. אבל אז למחרת, שכחנו את התשובה מול החנוכיה. אז אמרנו, מה, שוב נתקשר אליו? ואז בני הבכור המציא, באמת, זה סימן הלכתי, זה סטארט-אפ, נכון? יש דצח עדש באחיו, כל מיני ראשי תיבות, כל מיני דברים שאנשים משתמשים שנים כדי לזכור. הבן שלי קבע כלל הלכתי, וזה המנהג שלנו, אבל אם הוא גם שלכם, אז אתם לא תשכחו את זה לעולם. זה הולך שלוש מילים, זה מאוד פשוט. הוא אמר לי, אמא, תקשיבי טוב, מדליקים הפוך מציפי לבני. רגע, נסביר. ציפי לבני, האמא באצל, זמרת המחתרות של האצל, הבת בליכוד, אחר כך עוברים עם אריק שרון לקדימה, אחר כך מקימים את התנועה, ובסוף עוברים למפלגת העבודה לבוז'י. ימין, 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 שמאל, שמאל, הולכים שמאלה, כל הזמן הולכים שמאלה. אוקיי, איך אנחנו מדליקים חנוכיה? תזכרו טוב, ביום מוצא שבת מתחילים להדליק, אתם כבר ביום ראשון לא תזכרו, הפוך מציפי לבני. היא הולכת מימין לשמאל, אנחנו הולכים משמאל לימין. תזכרו טוב, החנוכיה מולי, אני מתחילה באחי שמאלי, עוברת לפה, עוברת לפה, עוברת לפה. הפוך מציפי לבני, זה הבן שלי, המציא את הכלל הזה, אני מבקשת לזכור. אבל השבוע, עם כל הכבוד, השבוע, אני ראיתי שזה מטריד עוד מישהו, והוא מוצא כללים באופן קצת יותר עמוק. הרב קוק, מספר הרב נריה, הרב משה צבי נריה, הרב נריה בכתיבה שלו בעצם, אני חושבת, הסביר לדור שלם מי זה הרב קוק. ובספר שלו, באחד מספריו, הוא מספר שהרב קוק בימי נעוריו, הוא נסע ללמוד תורה, אז היו גולים ללמוד תורה, לעיר לוצין. הוא במקור מהעיר גריבה, היו מכנים אותו העילוי מגריבה, והוא נוסע לישיבה בלוצין, ואחרי שנת לימודים הוא חוזר הביתה. ומספר רב נריה, הרב קוק הביא לאביו מתנה, צרור שירים. והאבא לא קיבל את הדבר ברצון, הוא חשש שהבן החכם יימשך לספרות ההשכלה שפגיעתה רעה. כלומר, כישרון בשירה זה מצוין, אבל באותה תקופה, אפשר להגיד, רבים וטובים נמשכו אחרי ההשכלה, ובעצם יכול להיות שהפסדנו סופר, תחשבו, סופר א' י' קוק, כן, אברהם קוק, סופר מאוד, זה נשמע מוזר, אבל תחשבו כמה הרב קוק הפסדנו מכאלה ששכחו את המהות ואת העיקר. והרב קוק ראה שאביו לא מרוצה מהמתנה, אביו השתמש בביטוי, הוא אמר לו, מוות בשיר. פה צריך להבין, יש במקור, ככה רב נריה מסביר, בספר מלכים, יש סיפור שלם עם אלישה, ששם מובא הביטוי מוות בסיר. ובליטה היו מחליפים שין ימנית בשין שמאלית, שין בסין, והרב קוק הבין היטב, מוות בסיר זה ביטוי מקראי, מוות בשיר, אני לא אוהב את הכיוון הזה שאליו אתה הולך, של כתיבת שירה. זו דרך מסוכנת מבחינה רוחנית. הרב קוק חוזר לישיבה. בחופשה הבאה הוא מביא חוברת חידושי תורה לאבא שלו בנושא של, בסוגיה של רוב וחזקה, סוגיה תלמודית, סבוכה, והבית התמלא אורה ושמחה. אבל לימים הילד הצעיר נהיה הרב קוק, אבל הכישרון הספרותי לא נעלם ברוך השם, להפך הוא פיתח אותו מתוך התורה, מתוך הקדושה, הוא כתב המון שירים, ובשנת תף ריש מם ג' הוא כותב שיר שמקצר את כל הלכות חנוכה. שיר ששווה לחפש אותו, קוראים לו קיצור דיני חנוכה, בחרוזים, פשוט חורז את הלכות החג. ושם מצאתי השבוע עוד רמז שאולי יעזור לכם יותר לזכור, וזה הולך כך. זה רק בית אחד מתוך השיר הארוך. בפינת הימין, כמשפט התורה, ידליק את הנרות במנורה. להתחיל בשמאל, לימין להפנות, כמשפט הכהנים מקריבי קורבנות. מי שלא רוצה לזכור הפוך מציפי לבני, יכול לזכור, התייעצתי עם תלמיד חכם שהסביר לי את זה, שהכהנים גם הם עבודתם תמיד ימין השמאל לכיוון הימין. ואגב, גם פה, שוב, אנחנו ממש יורדים לרזולוציות, זה לא רק ככה חגיגה, חנוכה. יש פה, אני גם לא ידעתי שזה מדויק כמו ליל הסדר, יש פה הלכות. בפינת הימין כמשפט התורה ידליק את הנרות במנורה. למה לימין? אז שוב, נאלצתי להיעזר במישהו השבוע להבין את הבית הזה. בבית קודם הרב קוק מסביר, בדרך כלל אם אתה מדליק בדלת, אז מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל, כדי שיהיה לך משני הצדדים מצוות. המזוזה היא בצד ימין, נר חנוכה משמאל. אבל אם אתה מדליק בחלון, אז החנוכיה הולכת לצד ימין. אז זה בפינת הימין, אבל שוב אפשר לסגור, להתחיל בשמאל לימין להפנות, כמשפט הכהנים מקריבי קורבנות. הירידה לפרטים, הסברנו מספיק, היא חלק מהסיפור. זה לא רק פולקלור ושירים, זה עומק, זה מחייב. והדבר הבא שנגיד הוא אפילו יותר דרמטי. זה לא רק שחנוכה הוא לא רק פולקלור וחגים אחרים, ברור שהם רציניים. חנוכה במובן מסוים, זה הסקופ השני, הוא יותר מושלם ויותר שלם מכל חגי השנה. תחשבו על זה שבעצם אתם עובדים כרגיל, וביום חול מסתובבים כרגיל, 10 בבוקר, 11 בבוקר, בערב נדליק נרות. ופתאום מצווה קטנה של כמה דקות בסוף היום הופכת את כל היום הזה לחג. זה כאילו מה? זה חג לא חגיגי, מה קרה? מצד שני, דווקא בתוך האפרוריות של החיים, פתאום אתה מדליק אור. ופה יש מהלך מדהים של השפת אמת. הזכרנו אותו פה ושם בשיעורים, האדמור, הרב יהודה לייב אלתר מגור, דור שלישי בחסידות גור, הוא יושב בפולין, וזה מהלך מרתק ממש, הופך את הראש, שהוא מסביר בו שחנוכה הוא חג יותר שלם מחגים אחרים. ותראו מה הוא כותב. אכן נראה לי כי אפשר לנו לזכות יותר בחגים האלה, מתכוון לחנוכה ולפורים ביחד, שאותם יכולים לקיים בשלמות. כי בשלושת הרגלים, פסח, סוכות, שבועות, חסר לנו עליות לרגל לירושלים, שזה היה עיקר שמחת החג. וימים טובים של חנוכה ופורים יכולים לקיים בשלמות, וזו מעלת חנוכה ופורים. מיד נמשיך, אבל קודם כל. יש לנו פה בעצם תובנה שבשלושת הרגלים אנחנו מקיימים אותם בצורה לא מושלמת בכלל, לא שלמה, ובעצם לא אמיתית, לא כמו שאמורים. נכון? אנחנו אומרים בתפילות, בפסח, בשבועות, בסוכות. היום הסתכלתי ככה בסידור כדי להיזכר. יהי רצון מלפניך שתשוב ותרחם עלינו. אין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך. שוב אלינו בהמון רחמך. אנחנו כל הזמן מתפללים למשהו שהוא בעצם לא מושלם. אנחנו מתרפקים. פעם היה סדר העבודה ביום כיפור, פעם היה קורבן פסח, פעם היה. זה כמו שאנחנו מסיימים ליל סדר, אחרי שבישלנו, ניקינו, עשינו, טרחנו. אבל מה אנחנו אומרים בסופו? שנזכה לעשות ליל סדר באמת. הלו, עשינו הרגל ליל סדר. זה לא הדבר האמיתי. זאת העבודה ברגלים, זו עבודה אחרת, בחגים האחרים. בחנוכה, שום דבר, מושלם. זה בדיוק מה שצריך להיות. וממשיך השפת אמת, ואומר, ברגלים, זה דרגה אחרת, תסתכלו. ברגלים היו באמת משתנים, ונתעלו ממדרגה למדרגה, שזה לשון עליית רגלים, עלייה לרגל. היינו עולים, היינו עובדים על עצמנו, היינו צריכים אנחנו לעלות, לזוז. אבל בימים האלה, שוב של חנוכה, יכולים לקבל הארת היום טוב, כמו שאנו עומדים בלי שינוי. אחי, אתה בעבודה, חזרת מהעבודה הרגע. וזה רמז חנוכה, כמו שהם, כמו שאתה. כי ברגל מתעלים בני ישראל לקדושה, ואתה הקדושה באה לנו לתוך מקום החושך, לתוך החיים שלי הפרטיים, לתוך הדירה שלי. אני גמרתי מקלחות לילדים, ארוחת ערב, הטלפון הסלולרי פה, המיקרו עובד, אני מפתח של אוטו ביד, בום. מגיע אליי הביתה אור מופלא וקדוש, והוא לא געגוע למשהו, זה הדבר עצמו. לכאורה אפשר להגיד שאנחנו מגיעים ותורחים ועולים לבית שלו בשלושת הרגלים, והוא כביכול תורח ובא לבית שלנו בחנוכה. ואם זה נשמע לכם קצת מדי ככה מפורש, אז זה בדיוק מה שאומר הרב מנחם נחום מצ'רנוביל, כן, העיירה צ'רנוביל שידעה את האסון הגרעיני הקשה, ילדי צ'רנוביל ועקור בית צ'רנוביל, אז כמה דורות אחורה התחילה בחסידות ששמה צ'רנוביל, והרב מצ'רנוביל, האדמור הראשון, מחבר ספר יסוד בחסידות, גם הוא זוכה עוד ללמוד ממש מהבעל שם טוב, מהדורות הראשונים, ספר בסיסי שנקרא מאור עיניים, יש חסידים שממש נוהגים לשים אותו בתיק של הטלית והתפילין, ממש ככה פקל, והוא אומר לנו, בערך את הרעיון שאני אמרתי לכם עכשיו, בחנוכה, השם כביכול בעצמו, מוריד את עצמו אל האדם, ומאחיז בו, כן, אוחז בו את האור להדליקו, וזה נעשה בכל שנה בבוא הזמן של מצוות נר חנוכה. כלומר, כמו שאתה זה מושלם, שליחות מיוחדת אקספרס עד הבית, רק תיתן לאור להיכנס, אף פעם לא חשבתי על זה עד השבוע, שחנוכה הוא בעצם חג שאנחנו לא רוצים לגעת בו, לא רוצים לתקן בו. זה מה שצריך להיות, אנחנו מתפללים לזה, ולא למשהו אחר. עכשיו מגיעים לנקודה השלישית, אני חושבת שאנחנו הולכים ומתקדמים, אני חושבת, לאקטואליות ולרלוונטיות של חנוכה, גם על פני הרבה מאוד אירועים אחרים שאנחנו מציינים לאורך מעגל השנה. בעצם שוב, על מה הסיפור? על מה נלחמנו? אנחנו כל כך רגילים לחגים שבהם רצו להרוג אותנו ולא הצליחו, ואז אנחנו בעצם חוגגים את ההצלה הפיזית. פרעו רצה לזרוק אותנו ליאור, המן הפיל פור כדי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, וכן הלאה וכן הלאה. גם היטלר בדורנו. השמדה, אסור לך להתקיים, אסור לך לחיות. בחנוכה לא רצו להרוג אותנו. האמירה בכלל לא הייתה אסור לך לחיות. האמירה הייתה אחרת, יותר מורכבת, יותר מתוחכמת, יותר מפותלת. האמירה הייתה, מותר לך לחיות. אסור לך לחיות כיהודי. עם הזהות הזאת אסור לך לחיות. תתבולל, תתייבן, תחליף את ה-DNA, תחליף את הזהות, תחליף את המשמעות, תחליף את התורה, אבל תחיה אחי, אף אחד לא מכריח. רק בוא, תשתנה, תהיה כמונו. במובן מסוים, היוונים גם לא רק שהם לא הביאו לפה איומים פיזיים ומחנות השמדה, או יאור, או פור, הם הביאו לפה סוג של שפע, וקדמה, חיי נוחות, התעמלות, אומנות. כלומר, בעצם יצאנו למלחמה על נקודה נטו, 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 על נקודה רוחנית. ושוב, אדמור ששם לב לזה. עכשיו נביא ציטוט של הרייץ. הרייץ הוא הרב יוסף יצחק שניאורסון, הוא בעצם החותן של הרבי מלובביץ', הוא אבא של אשתו, והוא היה אדמור השישי בחסידות חב"ד, הרב מלובביץ' היה השביעי. והרייץ אומר במילים כל כך פשוטות וברורות את כל הסיפור. חנוכה, הוא אומר לנו, זה מלחמה על הרוח, מלחמה על התרבות. מלחמת היוונים הייתה מלחמה רוחנית, שלא רצו לנגוע בגופם של ישראל, שכל עניין מלחמתם הייתה נגד תורת השם ומצוותיו. ובעניין שהתורה היא חוכמה גדולה ושכל נפלא, לזה הסכימו גם היוונים וגם התפעלו. אבל התנגדו לזה שהיא תורת השם. נגד זה לחמו. גם היום הרבה אנשים יכולים להגיד, התורה היא מקור השראה מאוד טוב. היא מעניינת, היא חכמה, היא ספר שירה יפה, היא ספר היסטוריה מרתק, היא בסיס לאומי, הכל נכון. אבל המלחמה, היוונים יכלו להסכים גם לזה, ודאי. הנקודה הייתה המלחמה, האם זאת גם תורה, או שזה רק מקורות יפים, תרבותיים, לקרוא אותם. הרייץ ממשיך שם ואומר, שאפילו לחלק מהמצוות היוונים כן הסכימו. מצוות הגיוניות, כן, לא תרצח. מצוות צדקה. אבל מגיע השלב שבו הם אומרים, הלו, הלו, עד כאן. מכאן תתייוון. כל מיני רעיונות של טומאה וטהרה, או כל מיני... מה שאנחנו לא מבינים בשכל, אנחנו לא רוצים. יש נקודה מעניינת בהקשר הזה של מלחמה על הרוח, שמציין אותה הרב ליכטנשטיין, הרב דוקטור אהרון ליכטנשטיין, ובהקשר הזה זה חשוב, כי הוא היה גם דוקטור לספרות אנגלית, שהכיר את תרבות יוון, תרבות המערב של ימינו, היה בקיבה, היה כמובן תלמיד חכם, ואומר, אל תתבלבלו, נורא קל לעשות את היוונים, כמו בספרי הילדים, שם זה בכלל, עושים להם ככה איזה שיימינג, הם אלימים, והם כאלה בריונים כאלה, מגושמים ומטופשים. הוא אומר, זה הכי קל להגיד שהאויב שלך הוא מטופש ושטחי, אבל הוא לא. יוון הביאה לעולם רעיונות גדולים, ברכה, עושר, חוכמה, זה תרבות... ופה הוא אומר, לכן זה עוד יותר קשה, צריך לשים את האצבע על ההבדל. הוא במאמר מעניין שלו לחנוכה, הוא אומר, ההבדל הוא במילה אחת, מצווה. מצווה. חז"ל אומרים לנו, חוכמה בגויים תאמין, אבל תורה בגויים אל תאמין. חוכמה, אפשר ללמוד הרבה דברים מהרבה תרבויות כחוכמה. אבל איפה שזה נוגע לתורה, והוא אומר, איפה שאנחנו מדברים על המילה מצווה, האם יש מצווה, האם יש מצווה, האם לאדם יש משימה למלא, האם החיים הם רק אסתטיקה או גם אתיקה, הוא אומר. האם זה רק יופי ונוי, או שזה גם מחויבות ועמל, פה אני שם את הגבול. פה אלפי שנים היהודים שמים את הגבול במלחמה הזאת על הרוח. יש ציטוט מאוד יפה של רבי יהודה הלוי, שגם יושב בתור הזהב בספרד ומכיר את התרבות גם המוסלמית שהייתה אז מאוד מפותחת. ויש מתוך שיר יותר ארוך שלו, יש שורה גם נוקבת בהקשר הזה, אל תסיעך חוכמה יוונית, אל תסיעך חוכמה יוונית, הנה, אשר אין לה פרי כי אם פרחים. הוא בעצם פונה, תמיד זה כזה בני או תלמידי או ילדי, הוא פונה ואומר לו, אל תשיחה חוכמה יבן, תשיחה תמשוך אותך, תלהיב אותך. אל תשיחה חוכמה יוונית אשר אין לה פרי כי אם פרחים. מה זה אומר? פרחים יש לה הרבה, שוב, נוי, אסתטיקה, פילוסופיה, מוזיקה, פסלים יפהפיים, זה פרחים, אבל אין פרי. תשים לב להבדלה הזאת, כי בעצם חנוכה, על זה הוא מדבר, זה השורש של הסיפור. זה לא כל כך קל לצייר את זה רק בתור טובים ורעים, איפה עובר קו הגבול, בין קודש לחול, בטח זה לא שאלה שאפשר לתת לתשובה ככה בשליפה, לא לאומית ולא פרטית לכל אחד, אבל לפחות לדעת שעל זה הסיפור, על זה חנוכה. וכאן מצאתי השבוע שתי עדויות היסטוריות מרתקות, שהן ממש מדורנו, כלומר, הם שתיהם, אני חושב, משנות ה-70 וה-80. וזה מדהים שבעצם זה קרה בתקופתנו. אנחנו כל כך רגילים למשטר שבו אנחנו חיים ולמציאות שבה אנחנו חיים. ואנחנו עכשיו הולכים לקבל שתי עדויות היסטוריות משני הצדדים של מסך הברזל בברית המועצות, ברוסיה, שנוגעים ממש שני הסיפורים האלה קשורים בחנוכה. כי זה שני אנשים שהבינו שזה הסיפור של הימים שמתקרבים אלינו. הסיפור הראשון מספר אותו הנתיבות שלום, שזה האדמו"ר הקודם מסלונים, רב שלום נוח ברזובסקי, אבל הוא מספר את זה על האדמו"ר הקודם. כשהוא אומר מרן, הוא מתכוון, אם אני טועה, לאדמו"ר הקודם שכונה ברכת אברהם. אז הוא אומר כך, פעם אחת, במעמד הדלקת נרות אצל מרן, הוא ברך את הברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. כן, עומד האדמו"ר מול החסידים ומברך בכוונה את המילים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הוא אמר את המילים בבכיות נוראות שלא כפי הרגיל, ובקושי סיים את הברכה, מברך אותה בדמעות. ומיד לאחר שגמר, הוא פתח בדרשה והסביר שהוא כיוון במילים האלה, בימים ההם, בזמן הזה, כנגד רדיפת הדת בימינו על אחינו שברוסיה. הוא אמר, לפעמים בן המלך מתבייש לבקש את המתנה בפה מלא. הוא לא אומר בחוצפה, תביא לי כך וכך וכך, אבל הוא מזכיר למלך, אבא, כמו שנתת לי לפני שנה, כמו שנתת לי לפני שנתיים. והמלך כבר מבין את כוונתו. והמשיך האדמור ואמר, כך גם אנחנו. אנחנו מזכירים לו ברמז, אבא, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם, בזמן הזה, הרי עשית לנו בימים ההם. מה אנחנו מבקשים על יהודי רוסיה, שמעבר למסך הברזל, שלא זוכים להדליק עכשיו נרות? תעשה איתם ניסים ונפלאות בזמן הזה. כלומר, בצד אחד של מסך הברזל עומד אדמור ומתפלל בדמעות ובבכי על אותם יהודים רחוקים שבימים ההם, בזמן הזה. בצד השני, על מי הוא בעצם מתפלל? על איזה סוג של יהודים? השבוע זכיתי לשמוע עדות מדהימה על משהו שקרה בצד השני של מסך הברזל. ידיד שלנו שנקרא הרב מוישה וייס, איש חינוך ותיק שהקים בהוראת האדמור שלו, האדמור מקרלין, הקים הרבה מאוד מוסדות לקלוט בני נוער שמגיעים מחבר העמים עד היום. הוא היה השבוע בביתר עילית, שם ביקר יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, כולנו מכירים אותו, כיור כנסת, אומרים שגם הנשיא הבא, נשמע לי אחלה רעיון, אבל ככה מדברים. ויולי אדלשטיין ביקר במוסדות חינוך בביתר עילית והגיע למוסד של נערים עולים חדשים שנקרא לציון ברינה. והחבר הזה שלנו, מוישה וייס, מספר את הסיפור הבא. אגב, מתלווים כתבים כמובן לביקור הזה, עיתונאים, אבל מה שהוא סיפר עכשיו לא עלה לשום כותרת, זה לא הפך לסקופ בשום מקום, חוץ מאשר כאן הערב, ובעצם מה שהכתבים מתעניינים לשמוע ממנו, שואלים אותו על קוד הלבוש בכנסת, לא נותן להם איזה כותרת. כמובן על חבר הכנסת באסל רטס, כן, שהבריח פלאפונים סלולריים למחבלים מתוקף החסינות שלו. זה באמת, כאילו, אתה תמיד חושב שהחדשות לא, כאילו, המציאות עולה על כל דמיון. אז ביקשו ממנו תגובה, עדיין הוא חבר כנסת מכהן, מבריח סלולריים למחבלים, הוא לא התייחס, לא נתן להם על זה כותרת. לדעתי, אגב, צריך לשים עכשיו עין טוב טוב על חנין זועבי, כי לא תיתן לרטס לתפוס לה את המיתוג. אין לי ספק, זה לא יימשך הרבה זמן התהילה שלו, היא עובדת על משהו. לדעתי היא כבר מבריחה להם אייפדים הלילה. תבדקו. בכל מקרה, יולי אדלשטיין לא רצה לדבר לא על זה ולא על זה, הוא רצה לדבר על משהו אחר עם החבר'ה, ובאמת נתן שם כותרת שהיא יותר חשובה אפילו מזה. וזה הווידאו, החבר שלנו צילם אותו שם בווידאו מדבר, והסיפור הולך ככה. אנחנו מדברים על, התאריך הוא ה-19 בדצמבר 1984. אסיר ציון יולי אדלשטיין יוצא אחרי 3 חודשים בצינוק. בעצם הוא כבר היה 3 חודשים בצינוק ויוצא למשפט שלו. יוצא לבית משפט ציבורי, קומוניסטי, לכאורה על פי חוקי משפט וצדק וכולי, ויש שם דיון ארוך בעניינו. לא נותנים להמון אנשים שבאו להיכנס, הכל מלא בכל מיני שוטרים שהודפים החוצה את המשפחה, ובעצם רק אשתו ואימא שלו מצליחות להיכנס לאולם, וכל השאר זה זרים כאלה מטעם השלטון. ודנים בתיק שלו, בתור עבריין מסוכן כמובן, ודנים אותו למאסר של 3 שנים עבודת פרך במחנה כפייה סובייטי בדרום סיביר. ובמהלך הדיון, האשמה שמעלים נגדו זה החזקת סמים, מה שאגב היה נכון, רק צריך להגיד החזקת בסמים, מה שתפסו אצלו זה בסמים להבדלה, כי הוא עשה הבדלה, שזאת גם הייתה עבירה חמורה, ובאמת באמת כמובן זה לא סמים ולא בסמים, זה שיעורי יהדות ותורה וציונות וכל האור שהוא רצה להאיר שם בתוך החושך הגדול. והוא מקבל את הפסק דין הזה, ושומע שהוא הולך עכשיו 3 שנים למחנה עבודה, ויוצא מחנה כפייה, והוא יוצא מאולם בית המשפט. עכשיו הוא מספר 2 דברים. אני פחדתי במהלך המשפט להגיד מילה לאימא שלי או לאשתי, כי פחדתי שזה רק יחמיר שם את המצב שלי, שיגידו שאני גם לא מתנהג יפה בבית משפט, יוסיפו עוד חודש. עכשיו אחרי שניתן גזר הדין, אני יכול לדבר איתם. כי בעצם, מה, לא יחזירו אותי עכשיו לתוך האולם. נגמר, אני הולך 3 שנים, נגמר הסיפור, אפשר לדבר איתם. 1. 2, הוא אומר, במהלך הדין, הוא לא ידע מימינו ומשמאלו, לא יום ולא לילה, לא ידע מה התאריך ומה קורה בעולם, אבל במהלך הדיון הוא שמע את התאריך הלועזי, ה-19 בדצמבר 1984. ועכשיו לוקחת אותו חבורה של שוטרים ומאבטחים סובייטים, ומקיפים אותו כמו טבעת, ובעצם לוקחים אותו למקום החדש. זה כבר לא לצינוק, אלא זה לאיזה תא מעצר שממנו הוא ישלח עוד מעט למחנה הזה. ובתוך הטבעת הזאת הוא מצליח להרים ראש ולצעוק משפט אחד לעבר אשתו טניה. משפט אחד. עכשיו, מה המשפט? מה אתה צועק אחרי כזה? אתה לא יודע מתי תראה אותה שוב, אם בכלל, לא ראית אותה כבר הרבה זמן, ואתה מרים את הראש מעבר לערמת סובייטים מרושעים וצועק אליה המשפט. הוא אומר לנערים, השבוע בביתר עילית, הוא אומר להם, אני צעקתי אליה, טניה, איזה נר זה היום? אנשי הביטחון חשבו שהשתגעתי, נטרפה לה דעתי מצינוק למחנה כפייה, וגם טניה לא הבינה מה הוא רוצה. תקלה, מה? הוא לא בסדר, קרה לו משהו. ועוד פעם הוא מרים את הראש ושואל בפעם השנייה, טניה, איזה נר היום? והיא גם לא מבינה אותו בפעם השנייה. ובפעם השלישית, שהאסיר ציון יולי אדלשטיין מרים את הראש וצועק, טניה, איזה נר מדליקים היום? היא מתנערת, היא קולטת מה הוא אומר, ומצליחה לצעוק לו בחזרה לפני שלוקחים אותו, היום מדליקים נר שני. זה היה יום ראשון, חנוכה תשמ"ד. יולי אדלשטיין חזר לתא, בדרך אל מחנה הכפייה, הצליח להשיג, בגלל שהוא הבין מהתאריך הלועזי שחנוכה חשבן מהר בראש, וידע שהוא צריך לשאול אותו רק איזה נר, הצליח להשיג 2 גפרורים מאסירים שהיו איתו שם, ועמד ליד החלון, והדליק את 2 הגפרורים האלה, והוא אמר שהוא חיכה עד שיחרחו לו קצות האצבעות, ואז הוא קיבע אותם. והוא אומר להם, איזה משפט אני יכול לצעוק לאשתי? מה אני אגיד לה? אני אוהב אותך, אל תשכחי אותי. בזה כבר יש הכל, נר איש וביתו, צעקתי לה את זה, אמרתי לה הכל. לא רק שלא השתגעתי, אני יודע בדיוק בדיוק לאן אנחנו חותרים ומה המטרה, וזה שהיא גם ענתה לי בכלל. והוא עומד שם ואומר להם, תדעו לכם, שאני אפילו לא ידעתי מבחינה הלכתית, אם זה נקרא הדלקת נר, הוא ברך, הוא אמר, ברכתי שהחיינו ושעשה ניסים ולהדליק נר של חנוכה, והסבוננתי בהם בגפרורים האלה, זו הייתה הדלקה של 2 שניות. ואמרתי לעצמי, אני לא יודע אם היא קשרה מבחינה הלכתית, אבל עבורי באותם רגעים, מעט מן האור דחה הרבה הרבה מן החושך. הוא עומד ומספר את זה השבוע לנערים עולים חדשים, כותרת משמעותית בעיניי מהכנסת כזאת, באמת לא יצא הרבה זמן, ומה שעוד יותר מדהים זה שזה ב-84, זה עכשיו, זה בדור הזה, זה כאן איתנו, זה אנשים, זה לא חנה ושיבת בניה, יהודה, מכבי, סיפורים היסטוריים של גבורה שאנחנו מסוגלים להבין. הרי אפילו סיפורי שואה כבר נראים לנו רחוקים, אבל זה אדם שאפשר לפגוש אותו, הוא עובד 2 מטרים מפה, בכנסת ישראל. כלומר, בימים ההם, בזמן הזה, גם בזמן הזה אתה מסוגל לראות בעצם על העידן הזה, על 2 הצדדים של מסך הברזל. אבל אסור לדעתי לעצור כאן, זה נורא קל לעצור כאן, כי אנחנו, זה באמת סיפור מרגש, אבל בואו נוריד את זה לחיים שלנו, חנוכה, דצמבר 2016, כסלו תשע"ז, איפה הסובייטים, איפה המחנה כפייה ואיפה הגפרורים. זאת לא אותה מציאות, זה קרה בדורנו, אבל זה לא לגמרי תרגום של המציאות שלנו. וכאן אנחנו מגיעים לנקודה הרביעית, אני חושבת שהיא החשובה ביותר, למרות שאולי אתם לא תאהבו את איך שזה נראה, כי בעצם השקף הוא ריק, אני רק כתבתי כותרת, חנוכה, קנאות בעידן ליברלי. וזה ריק כי אנחנו צריכים למלא את מה שחנוכה אומר בימינו. חנוכה בעצם אומר, סטופ, אני קנאי לזהות שלי. עכשיו, מי שאומר לי קנאות, אני חושבת דאש, אני חושבת חלב, אני לא חושבת על קנאות לחיים, זה לא סוג של קנאות שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים קנאות למוות. האם אנחנו מכירים קנאות שמדליקה אור, או רק קנאות של חושך? במובן מסוים, קנאות חיובית, הייתי קוראת לזה קנאות יהודית, זה דבר הרבה הרבה יותר קשה, הוא נראה כאילו בלתי אפשרי. ואם נחזור ליולי אדלשטיין, וגם לידידו נתן שרנסקי, סיפור היסטורי דומה של אסיר ציון, זה מאוד מעניין ששניהם, יצא לי לראיין אותם, שניהם לא מפסיקים לעסוק בנקודה הזו, שבכלא היה להם יותר ברור מה טוב ומה רע. וכשאתה יוצא החוצה, לעולם ליברלי, חופשי, פלורליסטי, שהוא פנאטי בליברליות שלו, והוא פנאטי בכך שהכל נרטיבים, והכל פוסט, והכל יחסי, ושום דבר לא קדוש, ואני מכבד אותך, תכבד אותי, זה בסדר. פה יותר קשה. וזה מאוד מעניין, כי הספר האחרון של נתן שרנסקי, שדיבר על זה הרבה בעל פה, והוציא על זה ספר לפני כמה שנים, זה ספר שנקרא בזכות הזהות. והוא אומר, אני חוויתי את כל הסיבוב, משטר טוטליטרי ומשטר דמוקרטי. ואני אומר לכם, והוא כותב שם מאוד יפה בהתחלה, שאדם בלי זהות הדמוקרטיה תימחק. זה לא מספיק להיות חופשי, צריך גם להיות שייך. בלי זהות חזקה, בעלת משמעות, לא ננצח. והוא בהקדמה מצטט משפט מזעזע של בן לאדן. בן לאדן התפרסם במשפט, אנחנו ננצח, כי המערב אוהב את החיים, ואנחנו אוהבים את המוות. זאת אמירה מחרידה, ככה הוא כותב, אבל היא מסבירה מה זה כוח של זהות. אם לא יהיה לנו גם כוח רב עוצמה שנותן משמעות מעבר לכאן ולעכשיו, לא ננצח. עכשיו זה אתגר, במובן מסוים אתגר הרבה יותר קשה. אם אנחנו עושים בגן הצגה, אסור לכם לשמור שבת, כן? איך אמרו לנו החשמונאים? איך אמרו היוונים ליהודים? אסור לכם לעשות ברית מילה, אסור לכם ללמוד תורה, ואז הילדים מסתתרים במערות. ההצגות האלה של הגן, שהן נהדרות, ראיתי רק שבע עד עכשיו בכל הגנים, מצטבר, אבל אני כבר נפתח ביקורת תיאטרון כזה, יש לי עתיד, אבל ההצגות האלה של הגן, שזה בסדר גמור, אבל מה איתנו? בואו נדבר בגיל יותר מבוגר. אני לא אומרת שצריך לדבר על זה באמת עם ילדים בני 3, 4 ו-5. אבל מה איתנו? בואו נדבר עכשיו, הם לא שומעים, מה ההצגה האמיתית? ההצגה האמיתית זה לא שיבני רודף ואומר לך, אסור ללמוד תורה, ואתה מתחבא בדירת רווקים בנחלאות ולומד תורה בסתר. יאללה, יאללה. ההצגה האמיתית שהיבני אומר לך, אחי, מה זה לא אכפת לי מה תעשה? תלמד, אל תלמד, מותר לך, אסור לך. תלך, אל תלך, תעשה גם וגם, תתערבב, זה לא משנה, תעשה, לא תעשה, זה לא כזה חשוב, לא אכפת לי. מה שבא לך, הכל מותר, תישאר יהודי, אל תישאר, יש איזה סופרמרקט של דעות ורעיונות, תקנה, תערבב, זה לא רק שאין מחויבות, המילה קנאות, בטח שאין קנאות, קנאות זה בן לאדן, אין לי בכלל מה. עכשיו, זה תרבות, זה יווני שיותר קשה לי להתמודד איתו, וזאת התרבות היום. בעצם, איך אתה יכול להיות קנאי, מול תפיסה שהיא כל כך, כל כך לא קנאית? זה בכלל מביך להגיד את המילה הזאת, קנאות. מה זה מסירות נפש? ראיתי שיחה שנתן הרב שטיינזלץ לתלמידיו, שיהיה בריא. הרב שטיינזלץ אמר לתלמידים שלו, מה זה מסירות נפש היום? זה מילה שבכלל, מה זה מסירות נפש? ההתבוללות היום, תשימו לב, היא עדינה. היא לא בכפייה. היא עדינה, היא חמודה, היא חביבה. ראינו בשבוע שעבר את עשיו שמחבק את יעקב, ואתה לא יודע אם הוא מחבק ואוהב או שהוא נושך אותו. והפרשנים אומרים, זה גם וגם. לאורך הדורות עשיו, לפעמים הוא נושך. באינקוויזיציה הוא יודע, באמת, גרדום, עשיו יודע לשפוך נהרות של דם. הוא יודע להיות רשע. לפעמים הוא מחבק. ואז הוא חבר כזה. ואז הוא אח. ואז הוא נחמד. ואז הוא כזה מתוק שאתה פשוט מתבולל בו. ולא אכפת לו. וגם לא אכפת לך. יש צ'לסי קלינטון. יש לה הורים נחמדים, ביל והילרי. עכשיו האמא בפנסיה, יש לה הרבה גם זמן פנוי לסרוג לנכדים. אז צ'לסי היקרה. פוגשת בחור באמת מוכשר, ממשפחה קונסרבטיבית במקור, בנקאי, מיליונר, הורים עשירים, מרק מזיווינסקי. איזה סיבה יש שצ'לסי ומרק לא התחתנו? מרק צוקרברג. איזה סיבה יש לא להתחתן עם פריסיליה צ'אן הסינית? איזה סיבה? זה, מה אתה, תגיד להם לא לאהוב, זה לא מנומס, זה לא פוליטיקלי קורקט. מה אתה, מתתיהו, אתה תבוא עם איזה רומח, אתה חשמונאי. וככה זה נראה כשזה, וזה מורכב וזה קשה. אתה לא רוצה להיות דאש, אבל איך אתה כן שומר על חיוניות ועל חיות ועל התלהבות בעידן שבעצם הוא, הייתי קוראת לו פוסט-יווני, הוא לא אומר לך, אתה חייב להתבולל, הוא פשוט לא אומר לך כלום. אחד הדברים המביכים באמריקה, מי שקצת מכיר את מה שנקרא קריסמוקה, זה בעצם חג שמשפחות מתבוללות, חוגגות ומציינות, שזה קריסמס וחנוכה. לא מדברת רק על לשים חנוכיה ועץ השוח, זה ממש אייקון, קריסמוקה, קריסמס וחנוכה, have a merry קריסמוקה, זה ממש ביטוי, ופה אצלנו, בקטנה, שמעתי איזה פרסומת ברדיו ולא ידעתי לשים את האצבע, מה הפריע לי בה, פרסומת שנשמעת מקסימה בחיפה לחג החגים, בואו לחגוג את חג החגים. וכתב הרב חיים נבון קטע קצר שהסביר לי מה הפריע לי בפרסומת הזאת ברדיו, שבה מזמינים את כולם לחגוג את חג החגים בחיפה. והוא כותב כך, שמעתי ברדיו פרסומת על חג החגים ועל חודש החגים בחיפה. בואו לחגוג את חנוכה, חג המולד וגם משהו מוסלמי. למה זה בעייתי בעיניי? תחשבו על אדם שאומר כך, איזה שבוע שמח יש לי השבוע. אני חוגג השבוע את יום הנישואים שלי, את יום נישואי השניים של האקסיט שלי, וגם את יום הנישואים של השכן המעצבן מלמעלה, זה שהכביסה שלו מטפטפת למרפסת שלי. מה הייתם אומרים על אדם כזה? אדם חוגג את חגיו שלו, כי הם שלו. יום הנישואים שלי הוא יום של שמחה וזיכרונות טובים, ותקוות וחגיגת תנועה. יום הנישואים של השכן? אוקיי, נחמד, מזל טוב. מי שלש את החגים שלו וחגים זרים לעיסה אחת גדולה, לא חוגג באמת כלום. מבחינתו הכל נשיונל ג'אוגרפיק, והוא בעצמו תייר. הוא לא אדם נדיב או פתוח או נאור, הוא פשוט אדם אדיש. וזאת השאלה, ולכן השקופית הזאת ריקה. האם בעצם אנחנו אדישים, ולמה אני קנאי בעידן כל כך כל כך ליברלי? אני רוצה לסכם את בעצם ארבע כותרות חנוכה שדיברנו עליהן. התחלנו בנקודה שזה לא רק פולקלור, זה לא רק הרמה של הגננת, יש כאן הרבה מאוד פרטים קטנים וקדושה גדולה. כשאני התחלתי לחזור בתשובה, העובדה שיש הלכות חנוכה, זה היה לי פשוט הזוי. בסדר, הלכות יום כיפור, אבל מה זה הלכות חנוכה? אני יודעת הכל מהגננת, זה כמו שתגידו לי שיש הלכות יום הולדת, כאילו, אין חגיגה בלי הוגה, זה שנאמר, מה זה הלכות חנוכה? אז יש הלכות חנוכה, וזה ממש לא רק פולקלור, וכתבה לי איזה גננת, שאני ממש, חס וחלילה, זה אמרה לי כאילו, את תמיד אומרת, זה לא כמו בגן, בלי הגן לא היה כלום, אנחנו מכבדים את הגננות, וזה נהדר, אנחנו רק רוצים להמשיך על הבסיס הנפלא שנתנו לנו, להמשיך ולהעמיק ולהבין שחנוכה זה לא רק הגן, אחד. שתיים, חנוכה הוא יותר שלם, הוא יותר מושלם מהרבה חגים אחרים. הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו הביתה, דופק בדלת, לא כמו ברגלים, לא כמו באם היינו זוכים. הנה, זכינו, חנוכה הוא פשוט פרפקט. נקודה שלישית, חנוכה מביא לפתחנו את השאלה של הרוח והתרבות והמלחמה על הערכים, שהיא המלחמה המרכזית היום, מלחמת האידאות, המלחמה על התודעה. סיפרנו סיפור על שני הצדדים של מסך הברזל, אבל מקווה שלא ביאסתי אתכם, אבל זה בעצם צריך להיות האתגר של כולנו בעידן הנוכחי. זאת השאלה, ואולי אפילו יותר קשה מהשאלה מי להשם אליי? מי להשם? לא יודע, לא אכפת לי, אפשר גם ללכת לפה ולשם. ובעצם זאת השאלה של הדור שלנו, לחשוב לאור הנרות מה הם אומרים בימים ההם, אבל גם בזמן הזה. תודה רבה רבה לכם. שבוע הבא, כרגיל ב9, מוזמנים. תודה רבה. משפט שלא אמרתי בפורום מטכ"ל, ערבית, עכשיו פה ליד הבמה. תודה רבה.